טוב, אנחנו בדף צדיק א', דיברנו על כוח הקבלה וכוח המסירה, ואחרי כנסת, אנשי כנסת הגדולה, הייתה התמעטות בכוח הקבלה. זה מה שאנחנו למדנו. נדמה לי שאנחנו בשורה השביעית. ודבר זה היה עד אנשי כנסת הגדולה שהיה תולה הכל בנותן, כלומר היה מקבל, היה מסוגל לקבל הכל, כי המקבל יש לו כוח לקבל כל אשר ימסור, כל אשר ימסור המוסר, כי לא היה חיסרון במקבל, אבל כאשר יש חיסרון במקבל, אין לתלות את זה בנותן, אלא במקבל. ומה מועיל כוח הנותן כאשר יש חיסרון במקבל? ולפיכך אמר לשון קבלה, ופירוש זה ברור. כלומר, מאנשי כנסת הגדולה אנחנו שומעים את הביטוי קבלה. קיבלו מהם. ובשביל זה הוסיף לומר, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. אף על גב דלא אמר מסירה אצל יהושע לזקנים, וכן אצל זקנים לנביאים, מפני שבלומר כי עד אינה בא להדגיש, שעד הנביאים שמסרו לאנשי כנסת הגדולה, דהיינו נביאים לזקנים, היה דרך מסירה. הכל היה מצד המקבלים קבלה גמורה. הכל היה תלוי במוסר. מסרת? מי שקיבל, קיבל הכל. ומכאן ואילך, מאנשי כנסת הגדולה ואילך, לא היה כאן מסירה, אלא רק הכל היה תלוי בקבלה, רק דרך קבלה. ובא לומר בזה, כי מה שאנשי כנסת הגדולה היו אומרים, שלושה דברים אלו, כן, הם היו אומרים שלושה דברים, עברו מתונים בדין, ועשו עמידו תלמידים הרבה, כן, הסיבה היא, למה אנשי כנסת הגדולה הבליטו את הדבר הזה, ברור שזה, הדברים האלה הם נכונים תמיד, להעמיד תלמידים הרבה, לעשות סייג לתורה, להיות מתונים בדין, זה תמיד נכון, כן, אלא אנשי כנסת הגדולה הבליטו. זה היה בדגש. למה? הסיבה היא שמן דורם ואילך הייתה התורה מתמעטת. ועד כאן היה הכל מסירה ולא יותר. כלומר, מסרת? זהו. ידעת ש... עשית את התפקיד שלך, כי המקבל היה דואג לקבל כל מה שמסרו לו. היה כוח גדול של קבלה. והוא צריכו להזהיר התלמידים על התורה כמו שהתבאר. אבל מן אנשי כנסת הגדולה זה כבר לא יספיק. זה לא יספיק. חייבים כבר לעבוד על כוח הקבלה. לכן... הביאו מתונים בדין. זה ודאי שייך לכוח הקבלה. כי מי שממהר לפסוק את הדין, זה עלול להיות בלי בירור. כוח קבלה לא שלם. חשבת שהבנת, חשבת שתפסת, אבל אתה לא הבנת את ההוקמת הנכונה. אתה לא יודע את החילוק. אתה מדמה דבר לדבר שאינו דומה לו. תיזהרו, אנחנו במצב של התמעטות הדורות, אמרו אנשי כנסת הגדולה. צריכים להיות מתונים בדין. תיזהרו, זה לא כמו שפעם התפיסה הייתה ככה. עכשיו התפיסה היא יותר איטית. היא יותר קשה. ולכן אתם חייבים להיות יותר מתונים בדין. לשקול כל דבר היטב. לבחון, להשוות. להקיש, להקשות, לתרץ, זהו, לאט לאט. ואותו דבר, תלמידים הרבה, ברור. למה? כי לפני זה אחד מקבל הכל, אבל עכשיו כבר אין לאחד כוח לקבל הכל, אז איך עושים במקום? ביחד. מה שאני לא מבין, אתה מבין, מה שהוא לא מבין, אני מבין. ביחד, חברותות. ביחד, זוגות, ריבוי תלמידים, ועל ידי שאנחנו נרבה בתלמידים, ובלומדי תורה נצליח להתקדם. להעמיד את בניין התורה, כי כבר אין אחד שמסוגל לקלוט את הכל כמו שהיה עד אז. אתם רואים שכל העיצות שנתנו אנשי כנסת הגדולה, היו מכוונות בדיוק לחיסרון שהתגלה אז, של התמעטות כוח הקבלה. ועוד, כיוון שיהושע היה מיוחד יותר מהכל למסור לו התורה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, כלומר, המהר"ל רוצה לברר למה עניין הביטוי מסירה הזה הופיע בין משה ליהושע ובין נביאים לאנשי כנסת הגדולה, ובאמצע לא מופיע. זה מה שהוא רוצה לברר, זה השאלה שלו במשנה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, ישוע זקנים, זקנים ונביאים, ונביאים מסרוה. מופיע בהתחלה, מופיע אחר כך. באמצע למה לא מופיע? אז פירוש ראשון, זה בא להגיד שכמו כוח המסירה, כמו כוח הקבלה שהיה בין משה ליהושע, שיהושע קיבל כל מה שרבו נתן לו, כך זה המשיך עד אנשי כנסת הגדולה, תחנה אחרונה. מי אנשי כנסת הגדולה? כוח קבלה התמעט. לכן כבר תולים בה מקבל. שמעון הצדיק, אנטיגנוס קיבל משמעון הצדיק. כבר מתמעט. כדי להבליט את ההבדל שבין מסירה לקבלה. עכשיו המהר"ל מביא עוד הסבר. למה מוזכר מסירה בין משה ליהושע? ואחר כך בין נביאים לאנשי כנסת הגדולה. אז הוא אומר כך. ועוד, דכיוון שיהושע היה מיוחד יותר מהכל למסור לו התורה, בוודאי על משה היה מוטל למסור התורה ליהושע. שהרי יהושע היה לפניו, כלומר שימש לפניו. ולמה לא ימסור לו התורה? אין מי ששימש את משה רבנו יותר מיהושע. לכן ברור שלמי משה רבנו ימסור? למי שהיה דבוק בו. למי הרב מוסר את תורתו? למי שדבוק בו. לכן ברור, כן, זה המודל, משה ויהושע, הרב התלמיד. לכן כתוב לגבי יהושע מסירה. הוא מסרה ליהושע, לומר, כיוון שיהושע מזומן לפני משה רבינו כתלמיד, ברור שיהושע הוא זה שיקבל. וכן הזקנים היו לפני יהושע. ואם לא ימסור אליהם, למי ימסור? וכן הנביאים, וכן אנשי כנסת הגדולה, שלא היה זולתם למסור אליו. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? עד אנשי כנסת הגדולה, ברור למי למסור. זה ברור. לא מתלבטים. זה מי שאמור לקבל את התורה של המוסר, ממש מזומן לפני המוסר. כמו שיהושע היה מזומן לפני משה. לכן משה קיבל תורה מסיני, אין התלבטות, הוא מסרה ליהושע. כי יהושע הוא האישיות הטובה ביותר לקבלת התורה שמשה רבנו רוצה למסור. וככה נמשך הדבר עד אנשי כנסת הגדולה. אבל עם סיומם, עם סיום תקופתם של אנשי כנסת הגדולה, הדבר מסתבך. הדבר מסתבך. זה לא הופך להיות, זה לא ברור כמו שהיה עד אז. כן, יצא.
ההבדל הספציפי נמשך לקרוא הזה, משהו לגבי העניין של העברה וקבלה. קבלה בעצם, איך היא ממיתה? בעצם זה שאני בעצם,
איך הקבלה ממיתה? לא, היא לא ממיתה.
אמרנו
שכוח הקבלה התמעט.
אבל אמרנו שעצם זה שבמקום מסירה יש קבלה.
זה אומר שכוח הקבלה עכשיו הוא קובע מה יקרה עם התורה. לא כוח המסירה, אלא כוח הקבלה. אני רוצה למסור, אבל מה לעשות, הוא לא מבין. זהו, אני רוצה למסור את כל התורה, אבל מה לעשות, הוא לא תופס. מה?
אין שום פגם במסירה?
לא.
כאילו כל אחד מבחינתו למסור את כל מה שהוא יודע,
כן, כן, כן. ודאי.
גם שעכשיו אנחנו, לדוגמה, שיעור הזה ספציפי.
כן.
אנחנו מקבלים את השיעור,
ואתה
לא מוסר לנו את השיעור.
אני מוסר את השיעור. יש פה שני הדברים, גם כוח המסירה וגם כוח הקבלה.
אז גם שם זה היה פשוט ככה. כי
הוא
מסר למישהו שקיבל את ה...
משה מסר ליהושע את כל מה שהוא קיבל, יכול היה לקבל. הוא מסר באופן שלם. אז תגיד, ויהושע קיבל. אם אתה אומר יהושע קיבל, הכוונה קיבל באופן מסוים. לא קיבל באופן מסוים. כל מה שמשה מסר, קיבל. לכן לא צריך להגיד קיבל. כי ברור שמשה רבינו דיבר באוזני יהושע. אז מה יהושע קיבל? כל מה שמשה רבינו מסר. לכן לא צריך להגיד קיבל. באותו רגע שאתה משתמש בביטוי קיבל, באת לומר קיבל לפי ערך המקבל. עכשיו פה המהר"ל מכניס עוד ממד. לא רק עניין של כוח הקבלה שמשתנה ומתמעץ, אלא גם מי המקבל. יש בעצם שני דברים. מי המקבל וכמה כוחו לקבל. פעם היה מושג של רב מובהק. מה זה רב מובהק? התלמיד למד מרבו את כל תורתו. מה?
רוב
תורתו, רובו ככולו. והרב ידע מי זה התלמיד הזה, שאליו ימסור את סודותיו. הוא ילמד אותו מה שהוא לא מלמד לאחרים, כי ברור לו שזהו התלמיד. הדבר הזה, אומר המהר"ל, היה ברור עד אנשי כנסת הגדולה. אף אחד לא התלבט, כלומר, ירמיה הנביא, לא הייתה לו התלבטות שהוא צריך למסור את התורה כולה לברוך בן נריה. וברור בן נריה, לא הייתה לו התלבטות שהוא צריך למסור את כל התורה לעזרא הסופר. זה היה ברור מי המי והאיך. עכשיו אומר המהר"ל, אבל מן אנשי כנסת הגדולה שהיו המקבלים פרטיים, ולמה ימסור שמעון הצדיק לאנטיגנוס בלבד? כלומר, שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה. נו, אז למי ימסור עכשיו? צריך להיות ברור. לא. זה כבר לא ברור. שמעון הצדיק, כמו שהוא בחר למסור לאנטיגנוס איסוחו, הייתה אהבה מינה שגם ימסור את זה למישהו אחר. זה לא מובהק כמו שהיה עד אז. שזה כמובן גם עוד מימד שמראה איזה חיסרון חל. איזה התמעדות. כי כשדבר הוא ברור, הוא מובהק, אז הוא סגולי. וזה, אין פה מה להתווכח. כן? היום, עשרות, מאות אנשים מתווכחים. אני הרב, אני התלמיד של הרב הזה. אתה התלמיד? זה אני התלמיד. השלישי אומר, מה פתאום? שניכם. אני יודע למה התכוון הרב. וכל אחד בא עם הדגל שהוא התלמיד של הרב. עד אנשי כנסת הגדולה, אף אחד לא התלבט מי הוא התלמיד של הרב. גם הרב לא התלבט. כי מהר מאוד זה הפך להיות דבר מאוד בולט, שהוא התלמיד שראוי שהרב ימסור לו את כל תורתו. לכן אנטיגנוס קיבל משמעון הצדיק. למה אתה אומר קיבל? כי הוא קיבל. אבל זה יכול להיות גם מישהו אחר. יצא שהוא קיבל. אבל זה לא היה חייב להיות דווקא הוא. הייתה אהבה אמינה, זה הופך להיות דבר יותר פרטי, יותר אישי. עד אז העניין הוא מאוד כללי. ברור מי הנשמה שנבחרה, וכמובן עמלה, הייתה עמלה בשביל זה, לקבל את התורה ממוסר התורה. אבל מן אנשי כנסת הגדולה שהיו המקבלים פרטיים, ולמה ימסור שמעון הצדיק לאנטיגנוס בלבד, וכן כל הזוגות, למה ימסור להם? כי לא היו הם מיוחדים בזה, רק הם שבאו לקבל וקיבלו. כלומר, הם התאמצו, הם תפסו את המקומות הראשונים בשיעור. לפני זה ידעו, זה היה בולט מאוד. התכונה הנפשית, הערך הנשמתי, הם ידעו. המילה קיבל בלומה, הוא בא לקבל, הוא החליט שהוא רוצה לקבל. כן.
אמרנו
שזה התחל נמסר מאחד לאחד, עד שזה הגיע לרגע שזה התפצל לשניים. אבל לפני שאנחנו רואים על ההתחלה שזה נמסר מישוע לזקנים, זקנים זה לא אחד, זקנים זה כמה, ונביאים זה כמה. המהר"ל כבר תירץ את זה, שהוא קורא להם בשם כולל, כי בתוכם כולם היו שווים בזה.
וכל אחד קיבל בנפרד?
כן, כן, בטח, בטח. אותו דבר לגבי הנביאים. בערך קבלה, בין ערך הנבואה יכול להיות שהם היו שונים, אבל בערך קבלת התורה, אותה קבוצה, אותו ממד.
עכשיו, מבחינת ההיגיון, ברגע שזה כרגע מופץ, אם אז היה אצל בן אדם אחד כל פעם, ועכשיו אצל כולם, יותר הגיוני שברגע שזה נמצא את יותר אנשים, ככה יש יותר כוח לתורה, כי יותר, מצד אחד היא מתמעטת, כי היא מחולקת, כי לא אצל בן אדם אחד אין איזה ריכוז. מצד שני, כל אחד יכול... פעם אחת למדנו בדורות אם לא טועה, שברגע שכישרון הוא ב-100%, ברגע שבן אדם כבר הרבה כישרונות, אז הוא לא יכול למצא כל אחד ב-100%, כי הוא לא יכול להכיל את כולם, אז הוא מגיע לרמה בינונית. ברגע שזה מחולק כישרונות, אז כל אחד יכול להגיע לרמה מקסימלית של 100%, ואז שכולם מתורים ביחד זה מתעלה. אז פה זה לא מגיע לידי ביטוי, ברגע שאני דוגמה רב אחד שהוא גדול דור, לומד נושא אחד, כל אחד לומד משהו אחר, אז כל אחד מגיע למקסימום, כי אי אפשר להכיל כל כך הרבה בתקופה. אבל יונית יותר
שלחלק את זה לבין
כמה אנשים?
זה העצה של אנשי כנסת הגדולה. עכשיו הבנת למה התכוונו אנשי כנסת הגדולה כשאמרו והעמידו תלמידים הרבה. אנשי כנסת הגדולה לא באו להגיד שהמצב הוא לא טוב. שזה אגב לא דרכה של חכמים. הרי כל הניתוח של המהר"ל זה מה שאנחנו לומדים ממה שהם אמרו. זה לא שבזמן אנשי כנסת הגדולה כתבו לנו, אמרו לנו, תדעו לכם, מי עכשיו מצב לא טוב. אתה צריך לדייק את זה ממילים, מזה שכתוב קיבל, מזה העצות שנתנו אנשי כנסת הגדולה. אז אתה מסיק שבעצם למה הם היו צריכים לתת עצות כאלה, ולמה כתוב קיבל, כשלפניכן זה לא הוזכר. עכשיו, זה ההבנה של המהר"ל. הוא מוסר לנו את ההבנה מבפנים. כי אנשי כנסת הגדולה, מה כמו החכמים שבכל הדורות, הם מזהים. קורה משהו. עכשיו, מה התפקיד? לזהות? לא. זה כמו טייס של מטוס. מטוס קרב. הוא צועק במיקרופון, זיהיתי מטרה! נו, אז מה אתה עושה? זיהיתי את המטרה! אז צועקים לו שם בקסדה. נו, אז תראה! לא, אני מודיע לכם שזיהיתי את המטרה. אז אנשי כנסת הגדולה, הם זיהו את הבעיה. אמרו, אנחנו עכשיו במצב של אז איך? מה התרופה הכי טובה שתעשה שבאמת החיסרון הזה לא יהיה ניכר. חשבו, התייעצו, התבוננו, התפללו שהקדוש ברוך הוא ישים בליבם וביתן בדעתם את העצה הכי טובה. ככה זה התפקיד של כל החכמים בכל הדורות. החכמים קוראים את המפה ואומרים רק, זה המצב. כן, אז מה עושים? זה חשוב לדעת את הדבר הזה. החכמים בעצות שהם באים לתת, הם לא מתכוונים להגיד, טוב, תראו, זה המצב, מה אתה יכול לעשות? לא, אנחנו נעשה מה שצריך כדי שהחיסרון לא ניכר, לא רק זה, יותר מזה, כמו שאמרת, לא רק שהחיסרון לא יהיה ניכר, אלא שבסוף נרוויח מזה. כי יש סדר השגחתי בעולם. אם הקדוש ברוך הוא החליט שככה כרגע זה צריך להיות, אז זה יהיה. זה יפה מאוד לדבר על התמעטות הדורות. אבל יש לזה בטח ביתרון. הקדוש ברוך הוא לא התכוון שעולמו ילך לאבדון. אז בטח יש עצה של תורה. לי עצה ותושייה. אז ריבונו של עולם הכין לנו את העצה. כל התפקיד שלנו, העבודה שלנו, זה באמת לנסות למצוא את העצה. מה שאנשי כנסת הגדולה באו ואמרו, הם אמרו שלושה דברים, הכוונה, זהו המצב, ומתוך זה נרוויח. נכון, כמו שאמרת, הרבה תלמידים, הרבה כישרונות, הרבה בירורים. איך התפתחה כל התורה שבעל פה? דווקא מתוך זה. בלי המצב הזה, מה מתברר? לא הייתה לנו לא משנה, לא גמרא, ולא כל הבירוך של התורה שבעל פה, שהיום עושה את כל הישיבות. מה זה ישיבה? ישיבה זה מקום שמתכנסים תלמידים ללמוד סוגיות בגמרא. מה הם לומדים? ויכוחים, מחלוקות, בירורי דעות, וקימתות. מה זה יצא כל זה? תלמידים הרבה. זאת אומרת, בסוף, מה שהיה נראה באותו זמן, תשמע, מה קרה עליי? כבר אין אחד שיכול לקבל את כל התורה. אתה יכול להגיד, זהו, קטסטרופה. מגדל התאומים. לא. אם החכמים יודעים לזהות נכון את העניין, והם נותנים את העיצה הנכונה, מאז יצא מתוק. מתוך החיסרון, החיסרון זה הזמנת תיקון. ככה צריך להבין. מהו חיסרון? הזמנת תיקון. אתם יודעים מי היה מומחה לעניין הזה? כמעט. רבי שמעון. זה תורתו של רבי שמעון. זה תורתו של רבי שמעון. רבי שמעון אומר, אם אתה מזהה חיסרון, זה אומר שצריך תיקון.
תרופה למכה, להקדים תרופה למכה?
יותר מזה. הגמרא מספרת, מסכת שבת, למד ג', שכשרבי שמעון יצא מן המערה עם אלעזר, רבי אלעזר בנו, שואל שאלה. מה? אומר ככה, כיוון שנעשה לנו נס, מה אפשר לתקן? ככה אומר. ומי הוא בעולם הזה? מי יעקב? זה תורתו של יעקב אבינו. אם היום לא לומדים את זה, אז מתי נלמד את זה? אם זה לא היום, אז זה מתי? אולי יש שמה שמה, אולי... מה? בדף יוימי. לא יודע מה להוציאו, למה הוציאו את זה מכאן, מה לעשות? לקחו. קיצור, אז זה מה שאומר רבי שמעון. רבי שמעון יוצא מן המערה, אומר, נעשה לנו נס. איזה נס? 12... קודם כל, הרומאים לא הצליחו לתפוס אותנו. הרי הרומאים היו וונטד אצל הרומאים. 12 שנה התחבאנו, היה לנו מה לאכול, היה לנו להשתות. עוד 12 חודש, עוד פעם במערה. עכשיו, אדם שנעשה לו נס, מה הוא צריך להגיד? ריבונו של עולם הציל אותי. אז מה התרגום? שני דברים זה אומר. יפה מאוד. יפה מאוד. היה חיסרון, והריבון היה צריך להתערב, ודבר שני, הוא צריך אותי. אם אדם ניצל, מה הוא צריך עכשיו לעשות חשבון? סימן שריבון שלם צריך אותי.
אחרת לא היה מציל אותי.
אם העולם היה יכול להסתדר בלעדיי, אז לא צריך היה להציל. אם ניצלת, מסקנה, צריכים אותך. יש לך תפקיד בעולם. זה תורת רבי שמעון בר יוחאי. רוצים היום ללמוד תורת רבי שמעון בר יוחאי? אז בבקשה, הנה תורת רבי שמעון בר יוחאי. אמר, הועיל והתרחיש ניסה, שכוח, הועיל והתרחיש ניסה, איזיל עתקין מילתא. אני חייב לעשות דבר, אומר רש"י, כדרך שעשה יעקב, כשניצול מיד עשיו, הגיע לשכם, ויבוא יעקב שלם, ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, ויחן את פני העיר, אמר רב, מטבע תיקן להם, שמואל אמר, שבטים תיקן להם, רבי יוחנן אמר, מחצה תיקן להם. מיד רבי שמעון שואל, אמר, איקה מילתא דבאי לתיקוני? יש משהו צריך לתקן פה? רבי שמעון יוצא מן המערה? וואה, רבי שמעון הגיע, כולם עולים 600 אלף איש, אילולה. נכון? כן, הבנתם? הוא יוצא מן המערה, כולם באים, וואה, רבי שמעון. זוהר, עניינים. הוא מאוד רגוע. יש משהו לתקן פה? רבי שמעון, כן. אחרת למה אני ניצלתי? ואז הגמרא מספרת סיפור שבעיר מסוימת היה מקום ספק טומאת מת, והכהנים בגלל זה היו צריכים לעשות עיכוב, חבל הזמן. מאוד מטריח אותם. במקום ללכת לשוק ישר, חצי העיר היו צריכים להקיף. אמרו רבי שמעון זה המצב. ורבי שמעון מצא שיטה איך לזהות את מקום המיתים. סימן אותם, קיצר את הדרך לכהנים. זה העניין, זה העניין. כל אחד יעשה את התיקון. זה התיקון שאני צריך לעשות. בשביל זה ניצלתי, קוראים לזה תורת רבי שמעון. אם אתה מזהה איזשהו חיסרון, ואתה נתקל בו, אז קדימה. זה מה שמותר עליך, בשביל זה ניצלת. אז החכמים בכל הדורות, בזה הם עבדו. הם זיהו דברים מסוימים שמצב הדור הוא ככה. זה אנשי כנסת הגדולה. זה מצב, מה לעשות? התמעטות הדורות. מה נעשה עכשיו? התמעטות הדורות. התמעטות הדורות? קדימה לעבודה. אבו מתונים בדין, עמידו תלמידים הרבה, עשו סייג לתורה, והם לא רק אמרו, אלא הם בעצמם פעלו ככה. זה לא שאנשי כנסת הגדלה אמרו וכתבו סיסמאות על הקירות. הם בעצמם פעלו ככה. אז התחילו להעמיד תלמידים הרבה. התחילו לשפוט כמו שצריך. זה התיקון. מה?
זה ספציפי, בין נתינה לבין מסירה. המסירה יותר שלמה ונתינה יותר...
נתינה זה יותר קשור לכוח הנותן.
כי מסירה היא שלמה, כי...
מסירה זה קיבלת, מסרת. מה, אתה חושב ש... זאת אומרת, ברוך שהקדוש ברוך הוא נותן... למה? אתה שואל למה זה משתמשים בלשון נתינה? כי הקדוש ברוך הוא לא רק, הוא לא רק מסר לנו את התורה, הוא מסר לנו את התורה בצורה כזאת שאנחנו גם נוכל לקבל. אם ריבונו של עולם לא אמר תורה, אי לא היה אומר את התורה כלשון בני אדם. מתנה. נתינה מתנה. שזה גם להקנות. אבל מסירה זה אחד מדרכי הקניין. זה אחד מדרכי הקניין, כן.
אבל למסור זה גם יכול להיות לשליח, שאתה מוסר.
על ידי שליח, אתה אומר, נותן זה יותר ישיר. גם זה יכול להיות. יכול להיות שיש הבחנה כזאת, נתינה, זה הוא עצמו. באמת שזה בא, זה מה שנאמר באמת ברוחה. ברוך אתה השם נותן, התורה הוא בעצמו נתן לנו.
נותן לכם כל בשר, ככה הרבה פעמים נותן, שזה נותן. אני
אישית
לא
זוכר
ככה
בזמן
שזה מוסר.
אני חושב שפה נאמר דבר חשוב. מסירה, זה נראה יותר שמסכו לך, ואתה מעביר הלאה. אבל מצד ריבונו של עולם לא שייך, חס ושלום. הוא המקור. לכן לא שייך להשתמש במשון...
זה חלק מכני, אבל אתה מעביר את מה שיש.
לא שייך להשתמש בלשון מסירה, כי מסירה זה קיבלת פיקדון, ואתה מוסר אותו. אצל ריבונו של עולם... זה מתנה גמורה, זה הכל בא ממנו, שייך רק להגיד נותן, לא שייך להגיד למסור. למסור זה, תשמע, קיבלתי מכתב, אני מוסר לך. זה לא, לאו דווקא בממך, אבל בנותן זה חייב להיות שזה בממך. לכן יש גם עניין של מתנה.
הרב, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, זה אומר שאיפשהו, אפילו כל הדורות האלו שהוא לפניהם בעצם היו רק מעין צינור להעביר את זה בעצם.
כן, אבל מה זה רק? כשאתה אומר רק, הדבר הזה, זה לא פשוט כל כך, כן? זה לא... כדי להיות צינור למסירת התורה, זה לא לעכב כלום, וזה לא לאבד כלום, זה צינור מצריך להיות מאוד נאמן, הצינור הזה. הוא לא מאבד כלום, הוא לא מעכב כלום, הוא גם, אני לא מבין, אני לא יודע אם אתם מבינים גם... מה זה מחייב במדרגת הקדושה? כי מסירת התורה זה מסירת הקודש. זהו דבר קדוש. זה לא... לא מדובר בזה שאתה... אתה אומר, טוב, בסדר, תשמע, קיבלתי, מוסר. זה לא ככה. זאת אומרת שאתה בעצמך צריך להיות... אתה בעצמך תורה כזאת. אחרי זה ודאי לא יכול להיות נאמן. כדי שמה שאתה תמסור יהיה נאמן למה שקיבלת, אתה בעצמך חייב להיות כערך התורה שאתה מוסר. אם אתה לא כערך התורה שאתה מוסר, אז אתה לא מוסר מה שקיבלת.
אז היה גם במסירה או רק בקבלה?
מה?
אז היה גם במסירה או רק בקבלה?
לא, ודאי שלא היה גם במסירה. לא, זה מה שאני אומר. אנחנו מדברים על ערך אנשים שעד אנשי כנסת הגדולה מסרו את התורה. הם היו בעצמם. אחר כך התמע את כוח הקבלה. אם היה כוח, התמע את כוח הקבלה, אז אתה שואל, אז איך התמע את כוח הקבלה, אם גם היה חיסרון במסירה? הרי ממילא לא קיבלו את הכל.
אז ממילא כבר נהיה בעד המסירה.
ברור. זה כבר לא יכול להיות שלם כמו שזה היה שלם בתחילת הדרך. מה? כן. כן, ודאי. כן. כי לא תשכח מפי זרו. סופי תיבות יוחאי. זה הבטחה.
כל הזמן שהתורה הייתה ביחידים ולא היו באמת הרבה תלמידים, אז מה היה עם כל שאר העם?
למדו.
בטח שלא היו עמי ארצות.
לא, מה פתאום. הם למדו, אבל לא היה, לא היה צריך לחלק בין כולם. אז כל אחד למד לפי הדרגה שלו. אחד קיבל 80%, אחד 90%, אחד 40%, אבל היה אחד תמיד עם 100%. זה החידוש, שתמיד היה אחד עם 100%. לא, אבל גם גדול הדור הוא לא 100%. אחרי גן שכנסת הגדולה, זה כל העניין. זה ההבדל. עד אנשי כנסת הגדולה, היה גדול אחד 100%, ואחרים שלמדו. כל אחד לפי הדרגה שלו, כמה שקיבלו. אבל היה אחד עם 100%. לכן תמיד הייתה התורה, בכל שלמותה, מוכנה אצל אדם אחד. ואם מישהו לא ידע, או לא הבין, או לא שמע, אז היה לו מי לשמוע, כי היה אחד עם 100%.
אבל הרב, כל שדורות עולים, עכשיו יש יותר ויותר ויותר ספרים שנרשמים. לפני 2000 שנה לא היה את כל הגמרא, לפני 2500 שנה לא היה את כל הגמרא ואת כל השנות כל הדברים האלה. זאת אומרת שגם הכמות מתחפלת מבחינת ידע, מבחינת אור שנשפך החוצה. קודם זה היה יותר מצומצם של בן אדם אחד, אחרי זה גם יותר השפעה כללית. אז קשה מאוד להכיל עכשיו את כל הכמות הזאת.
מה שהיום הכמות נראית אדירה, זה בגלל שצריך להגיד בארבע מילים מה שאדם היה תופס במחשבה אחת. מחשבה אחת. זאת אומרת, הייתה מחשבה מאחדת, מחשבה אחת. היום אתה צריך להגיד את זה ב-300 ספרים, מחשבה אחת.
זה היה זה גם משנה לדבר. משנה זה סתום.
הרב אמר, דיברת על זה פעם, שרשי עצמו, שלא רק לרשום את מה שהוא, רק לרשום את כל מה שהוא רשם, היה לוקח איזה 200 שנה. בלי לחשוב, בלי... זה באמת ככה.
פירושו, תראו כמה הוא קצר. תראה כמה קיצרו. פירוש רשי, מילה אחת. למה הוא כתב את המילה הזאת? 300 ספרים. זה כל העניין. מחשבה אחת, צריך המון. וכולי, עם הזמן. זה התפרטות. אבל מצד שני, נכון, אתה צודק, גם מרוויחים. כי כל הכמות הזאת, היא הופכת להיות איכות. כי מדברים על זה, מבררים את זה, מעמיקים וזה וכולי. סוף סוף זה, זה יציא לפועל של הבכוח שהיה בכל התורה. זה כן יוצא לפועל. זה? אני חושב שיותר ברור. טוב.